כתובות, דף נ"ב, מתחילים בעזרת השם, דף נ"א עמוד ב, שתי שורות מלמטה, במילה ובכהנת. יש שיר מפורסם מתוך הגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו, על עם ישראל, חלילה לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה והיא? מי היא זו שעמדה לאבותינו ולנו? והיא שעמדה. ההסבר הפשוט זה מה שנאמר קודם, ההבטחה שנאמרה קודם. הרי בקטע אחד קודם בהגדה של פסח אומרים, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הבטיח כבר לאברהם אבינו, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שהוא יגאל את עם ישראל ממצרים, והיא אותה הבטחה שעמדה לאבותינו ולנו. שואל רבי ישראל יעקב אלגזי, זכר צדיק קדוש לברכה, בספרו מגיד דבריו ליעקב על הגדה של פסח. למה לא כתוב פשוט? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. למה כתוב שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא בכל דור ודור? מה צריך להוסיף שלא אחד בלבד עמד עלינו? מה זה מעלה, מה זה מוריד? הוא מתרץ על פי הגמרא שלפנינו. אדם מתחייב לאשתו, אחד מהתנאים שתקנו חכמים, שאם חלילה תיפול בשבי, הוא יפדה אותה מתוך השבי. יש הבדל בין כהן לסתם אדם שהוא אינו כהן. חכמים חששו בבת ישראל שנפלה בשבי, שהיא נטמעה על ידי שנבעלה לשבי. אבל תולים שזה נעשה באונס. אשת איש שנאנסה מותרת לבעלה, אלא אם כן הוא כהן, שאז היא אסורה עליו. מהחשש שהיא נאנסה, היא מותרת לבעלה ישראל, אבל אסורה לבעלה אם הוא כהן. ולכן, כשאדם מתחייב בכתובה שהוא יפדה את אשתו, יש שתי נוסחאות, נוסח של שאר השבטים ונוסח של הכהנים. שאר השבטים בעם ישראל אמורים לכתוב בכתובה, אם תשתבעי, אם היא חלילה תיפול בשבי, אפרקינך, הוא יפדה אותה. ואז הוא מוסיף עוד שתי מילים. ועוד תבינך לאינטו, אני אחזיר אותך להיות אשתי. ובכהנת, הוא כותב לה גם כן, אם תשתבי, אפרקינך, אני אפדה אותך אם היא תיפול חלילה בשבי. אבל הוא לא כותב לה שהוא יחזיר אותה אליו לאישה, כי היא תהיה אסורה עליו. אלא והדרינך למדינתך וכולי, אני אחזיר אותך למדינתך. יפדה אותך מהשבי ויחזיר אותך לגבולך. במשנה למדנו שגם אם הבן אדם לא כותב את זה מפורש, בכל זאת הוא מחויב, כי זה תנאי בית דין, שבן אדם מחויב את ההתחייבות לפדות את אשתו. מה שמעניין כאן בכהן, שהוא מחויב לפדות את אשתו גם אם היא אסורה עליו, הוא לא יכול לחזור להיות נשוי אליה. עכשיו, ישנם סיבות נוספות שאשתו של אדם אסורה עליו. בגמרא דנה כעת, כשאדם נשוי לאישה, שהיא אסורה עליו. אף על פי כן תפסו בה הקידושין, והיא אשתו, שהתחתנו באיסור, באיסור לא תעשה. ומכיוון שהיא אסורה עליו, אז הוא באמת לא יכול לומר עליה, ותביא נחלי לאינטו, אני אחזיר אותך לי לאישה, כי הרי אסורה עליו. זה יכול להיות גם בכהן, זה יכול להיות גם באחד שאינו כהן. בכהן, זה למשל אם כהן גדול התחתן עם אלמנה, או אפילו כהן רגיל שהתחתן עם גרושה, שהיא אסורה עליו. צריך לגרש אותה. אבל זה גם יכול להיות אצל ישראל, שהתחתן עם ממזרת, שהנישואים של ההורים שלה לא תפסו הקידושין שם. כי האמא שלה הייתה אסורה על אבא שלה באיסור חיוב קרת למשל, שלא תופס הקידושין. זה יכול להיות איסור לישראל, גם נתינה, שהם מהאומות שהיו כאן בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ, החיווי, שהם התגיירו בעורמה ונאסרו לבוא בקהל, גם כן באיסור לא תעשה. הקידושין תופסים רק שהיא אסורה על הבעל. עכשיו, הוא מחויב לה בכתובה, אבל הוא לא יכול להחזיר אותה אליו לאישה, כי בעיקרון אסורה עליו, בלי קשר לזה שהיא נפלה בשבי או לא נפלה בשבי, הוא בכל מקרה צריך לגרש אותה. ואז זה הגמרא כעת דנה. אמר אביי, אלמנה שהייתה נשואה לכהן גדול ונפלה בשבי. גם אם היא לא נפלה בשבי, היא אסורה עליו. כשהיא נפלה בשבי, כל שכן שהיא אסורה עליו, כי גם אם הייתה בת ישראל כשרה, ברגע שנפלה בשבי חוששים שהיא נטמעה על ידי השבי והיא נאסרת על בעלה, הכהן, כי כהן הרי גם הנוסה אסורה עליו. עם אשתו שהייתה הנוסה גם כן אסורה עליו. אף על פי כן, חייב לפדותה. הכהן גדול חייב לפדות את אותה אלמנה שנפלה בשבי. שהרי, אני קורא בה את ההתחייבות שהוא מתחייב בכתובה, ובכהנת, זאת אומרת, אחת שנשואה לכהן, אם תפלי בשבי אני אפדה אותך, והאדרינך למדינתך, אני אחזיר אותך לגבולך למדינתך. אבל בזה אביי מודה לרבה שנראה תכף שחולק עליו וסובר שאלמנה לכהן גדול שנפלה בשבי הוא לא חייב לפדות אותה כי הרי אסורה עליו. במקרה הזה של ממזרת ונתינה שנשואה לישראל שנשבט, שהיא אסורה עליו, על הישראל, בזה אביי מודה שאינו חייב לפדותה. אף על פי שהוא מחויב בה בכל ההתחייבויות שבכתובה, כשהיא יוצאת ממנו לתת את הכתובה וכדומה, אבל פדיון הוא לא צריך לפדות אותה. למה? כי הרי כשמאנם מתחייב שהוא יפדה את אשתו, הוא אומר לה, בישראל הוא אומר, ועוד תביא נחלי לאינטו, שהוא יחזיר אותה לא לאישה. אבל אותה אסור לו להחזיר, כי הרי אסורה עליו, הוא צריך לתת לגט. רבה אמר, גם במקרה של אלמנה לכהן גדול, הוא לא חייב לפדות אותה. כמו מקרה של ממזרת ונתינה לישראל. למה? כל שאיסור שוויה גורם לה להיות אסורה לבעלה, כמו אלמנה לכהן, כמו אישה שנשואה לכהן גדול שנשבט, אישה שהייתה נשואה לכהן גדול, אישה כשרה, ברגע שנשבט היא נאסרה עליו בגלל שהיא נשבט. בקרה כזה חייב לפדותה ולהחזיר אותה למדינתה. אבל אם איסור דבר אחר גורם לה להיות אסורה לבעלה, למשל כי היא אלמנה שנשאת לכהן גדול, גם אם היא לא נאנסה, היא אסורה לחזור לבעלה, אינו חייב לפדותה. כי הוא לא יתחייב לה יותר ממה שישראל מתחייב לאשתו. וכמו שישראל לא חייב לפדות את אשתו אם היא אסורה עליו, כמו אם היא ממזרת או נתינה, ככה גם כהן לא חייב להחזיר את אשתו אם היא אסורה עליו, אם למשל היא אלמנה שאסורה לכהן גדול. אסורה לכהן גדול. נמצא אם כן, שאדם שהוא לא כהן, שאשתו חלילה נפלה בשבי, אז תלוי. אם היא הייתה מותרת עליו, הוא חייב לפדות אותה. אבל אם היא הייתה אסורה עליו, הוא לא צריך חייב לפדות אותה. כהן גדול, למשל, שנשוי לאלמנה, שהיא אסורה עליו, כאן יש ויכוח. לפי דעת, רבה, הוא לא חייב לפדות אותה. לפי דעת הבאי, הוא כן חייב לפדות אותה. אולי נאמר, אומרת הגמרא, שהוויכוח הזה בין הבאי לבין רבה, למה כתנאי הם חולקים במחלוקת שכבר נחלקו בה התנאים. שעוסקים בעניין המדיר את אשתו. אדם שנודר שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו. אסור לה ליהנות ממנו, אסור לה ליהנות מנכסיו, מממונו, והוא חייב לגרש אותה. היא אסורה עליו, בגלל הנדר. יש לנו פה מקרה נוסף של אישה שאסורה על בעלה, גם אם הוא ישראל. אחת שהדירו אותה ענה, והיא נשבט. רבי אליעזר אומר, אף על פי שהוא צריך לתת לה גט, הוא מחויב לפדות אותה, פודה, ונותן לה כתובתה. הוא נותן לה גט ולאחר מכן משלם לה את הכתובה, שהוא יתחייב לה בכתובה, כי אם הוא יגרש אותה. זה דעת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, הוא לא חייב לפדות אותה. אמנם הוא צריך לתת לה גט ולכן הוא משלם לה כתובה, נותן לה כתובתה, ואינו פודה. אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס, כשאמר רבי יהושע שהוא פטור מלפדות את אשתו, אלא נותן לה גט ומשלם לה את כתובתה ואינו פודה. למה? כי היא אסורה עליו. כי הוא נדר שלא תוכל ליהנות ממנו. האם מדובר פה דווקא שהנדר היה לפני שהיא נפלה בשבי? כשהיא דירה עולה בסוף נשבט? ולפני שהיא נשבט היא כבר הייתה אסורה עליו? נמצא אם כן שכשנפלה בשבי כבר הוא לא היה חייב לפדות אותה? או אפילו במקרה שרק אחרי שהיא נשבט, רק ולבסוף היא דירה. אפילו שחוששים שמה כל הסיבה שהוא ידיר אותה ענה ממנו זה כדי להיות פטור מלפדות אותה. וסומכוס אמר לי, לא יודע, לא שמעתי על איזה מקרה דיבר רבי יהושע. ואם אתה שואל אותי, דעתי דעת תורה, נראין הדברים שרבי יהושע דיבר דווקא במקרה שהנדר היה לפני שהיא נפלה בשבי, שהיא דירה ולבסוף נשבט, בגלל אותה סיבה שהעלית. דיאמרת נשבט ולבסוף הדירה, אם תאמר שיכול להיות שאחרי שהיא נפלה בשבי הוא ידיר אותה, הנאה ממנו, ואז הוא יהיה פטור לפדות אותה, עד אליה הרומי, חוששים שמה, כל בעל שאשתו חלילה טיפול בשבי, הוא יעשה אורמה בשביל להיפטר מלפדות אותה, וידיר אותה ממנו הנאה. עד כאן דברי התנאים. כעת הגמרא מנסה להוכיח שהם נחלקו באותו ויכוח שהתווכחו בו אביי ורבא. כי באיזה מקרה הם דיברו? מי היה אותו בעל שהדיר את אשתו? האם הוא כהן או לא? מה אליו? וכי לא נאמר שהוא היה כהן? ובמדיר אשת כהן כמפלגי? וזה הוויכוח ביניהם במקרה של כהן שנדר הנאה, שאשתו תהיה אסורה ליהנות ממנו, והיא נשבט, ויש ויכוח האם הוא חייב לפדות אותה או לא? כי אם מדובר כאן באשת ישראל, היה צריך להיות שגם לפי רבי אליעזר, הוא יהיה פטור מלפדות אותה. כי בכתובה שכותב ישראל לאשתו, הוא מתחייב לה שהוא יחזיר אותה אליו לאישה. או תבין אחלי לאינטו. אבל אם הוא הדיר אותה הנאה ממנו, לא מתקיים ואו תבין אחלי לאינטו, אז הוא גם לא צריך לבדות אותה. אבל באשת כהן, שגם אם הוא לא היה מדיר אותה, מכיוון שנפלה בשבי, היא אסורה עליו, לכן הוא מתחייב לה רק כשהוא יחזיר אותה למדינתה. וזה הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. והבאי שסובר שאפילו אשת כהן, שהיא אסורה עליו מסיבה אחרת, למשל אם הוא כהן גדול שהוא אסור באלמנה, והוא התחתן עם אלמנה, הבאי סובר שהוא חייב לפדות אותה. דאמר כמו דעתו של רבי אליעזר, שמכיוון שאף על פי שכל שבויה נאסרת על כהן, כי חוששים שהיא נטמעה, אף על פי כן הוא חייב לפדות אותה, אפילו שהיא אסורה עליו, גם כאן שהוא הדיר הנאה והיא אסורה עליו, בכל זאת הוא חייב לפדות אותה ולהחזיר אותה למדינתה. ורבה שאומר שאם הסיבה שהיא אסורה עליו זה לא בגלל שהיא נפלה בשבי, אלא בגלל שהיא אלמנה לכהן גדול, אז הוא פטור מלפדות אותה. דאמר כרבי יהושע, שאדם שמדיר את אשתו ונפלה בשבי, לא פודה אותה. למה? כי היא נאסרה עליו גם בלי זה שהיא נפלה בשבי. כי הרי הוא הדיר אותה ממנו הנאה. דוחה הגמרא, לא. הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע לא תלוי בוויכוח בין אביי לבין רבה. באמת, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע יכולים להסכים עם אביי או עם רבה. כי אביי ורבה מדברים באשת כהן, שהיא אסורה עליו או בגלל שהוא כהן גדול והיא אלמנה, או בגלל שהוא הדיר אותה ממנו הנאה. שלפי אביי הוא חייב לפדות אותה, לפי רבה לא. אבל כאן הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מדובר באשת ישראל. אחא במה עסקינן, באשת ישראל כגון שנדרה נדר, היא זאת שנדרה את הנדר, ובעלה היה יכול להפר את הנדר. תורה נותנת כוח לבעל, בתנאים מסוימים, להפר את נדרה של אשתו, והוא במקום להפר לה את הנדר, הוא קיים לה את הנדר, קיים לה הוא. השאלה היא, מי כאן זה שהכאיב לשני? רבי אליעזר סבר, הוא הכאיב לעצמו, הוא נותן אצבע בין שיניה, כדי שהיא תנשוח את האצבע הזאת. הוא גרם לה שהיא תאסר עליו, כי הוא היה יכול להפר לה את הנדר, ואז היא לא הייתה נאסרת עליו. ובזה שהוא קיים לה את הנדר, הוא אשם בזה שעכשיו כואב לו שהיא כביכול נשכה אותו בזה שהיא כעת נאסרת עליו. כיוון שהוא אשם, ודאי שהוא חייב לפדות אותה. אף על פי שכשהוא פודה אותה לא יכול להחזיר אותה אליו לאישה. אבל הוא זה שהשם, לכן זה לא פותר אותו מלפדות אותה. ורבי יהושע סבר, זה היא זאת שהכאיבה לו. היא נתנה אצבע בין שיניה ונשכה אותו. למה היא נדרה? בזה שהיא נדרה היא גרמה לה לאסר עליו, אז היא מכאיבה לו. ולכן, היא זו שהשמה במה ש... כשהוא יפדה אותה, הוא לא יכל להחזיר אותה אליו לאישה, ולא תהיה לו אפשרות לקיים את התנאי של הכתובה. לכן הוא פטור מלפדות אותה, כי הוא לא יכול לקיים להחזיר אותה אליו לאישה. שואלת הגמרא, אם היא נתנה אצבע בין שיניה, אם רבי יהושע סובר שהוא לא צריך לבדות אותה כי היא זאת שהכאיבה לו בזה שהיא נדרה נדר ועשרת עצמה עליו, אז למה כתוב שהוא נותן לה כתובה? מה יביד אתה? ותו, שיהיה נוספת, המשך הברית, אמר רבי נתן, שאלתי את סומכוס, כשאמר רבי יהושע נותן לה כתובה, אבל הוא פטור מלבדות אותה, אינו פודע. יש לי ספק, האם מדובר פה כשהיא נדרה את הנדר לפני שהיא נשבעת, כשהיא נדרה ובסוף נשבעת, ועל זה, כיוון שלפני שהיא נשבעת היא כבר הייתה אסורה עליו, אומר רבי יהושע שהוא פטור מלפדות אותה, או אפילו במקרה שהיא קודם כל נשבעת ורק לבסוף היא דירה, שאז אפילו שבעצם כשהיא נפלה בשבי הוא כן היה מותר בה, ורק לאחר מכן הוא נדר, אף על פי כן הוא פטור מלפדות אותה. וסומכוס אמר לי, לא שמעתי. ואם המחלוקת מדובר במקרה שהיא נדרה נעת, היא נדרה היא, מה זה משנה אם זה היה לפני שהיא נפלה בשבי או אחרי? מה לי דירה ולבסוף נשבט? מה לי נשבט ולבסוף נדירה? הרי מה הסיבה שאנחנו מחלקים מתי היה הנדר לפני שהיא נפלה בשבי או אחרי? כי אם הנדר היה אחרי שנפלה בשבי, חוששים אולי הבעל בשביל לחסוך מעצמו מלפדות אותה, הוא נדר נדר שהיא תהיה אסורה בהנאה ממנו, ואז הוא יהיה פתום לבדות אותה. יש כאן אורמה מסוימת, אבל אם היא זו שנדרה את הנדר, אי אפשר לומר שהיא עשתה את האורמה הזאת בשביל שלא יפדו אותה, בוודאי שהיא רוצה שיפדו אותה. אלא, לעולם הוויכוח של רבי אליעזר ורבי יהושע, ודאי מדובר, דהדרה איהו, שהבעל הוא זה שהדיר אותה הנאה ממנו, לא איזו שנדרה הנאה והוא קיים לה. והבאי מתרץ לטעמי, הבאי יכול לתרץ את כל הברייתא כמו שיטתו, ורבא מתרץ את כל הברייתא כמו שיטתו לטעמי, והגמרא מפרטת. איך הבאי מתרץ את הברייתא לפי שיטתו לטעמי? באלמנה שנשואה לכהן גדול, שאסורה עליו, והיא נפלה בשבי, וכעת היא אסורה עליו גם כי היא אלמנה וגם כי היא שבויה נאסרת על בעלה הכהן. בזה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע כולה אלמה לא פליגי, דחייב לפדותה. למה? כי הרי גם בזמן שהוא התחתן איתה והתחייב לכתובה והתנה שאם היא תתחתן היא תתחתן איתו והיא תיפול בשבי, הוא יפדה אותה והוא יחזיר אותה למדינתה. הוא היה יכול לקיים את התנאי להחזיר אותה למדינתה. וגם בשעה שהוא בפועל פודה אותה כשנפלה בשבי, הוא גם יכול לקיים את התנאי הזה שהוא יחזיר אותה למדינתה על ידי שיפדה אותה. כי הרי בין בשעת החתונה ובין בשעת שהיא נפלה בשבי, בכל מקרה היא אסורה עליו, והוא התחייב לה שהוא יפדה אותה ויחזיר אותה למדינתה. וכן, במקרה של ממזרת או נתינה שנשואה לישראל, שנפלה בשבי והיא אסורה על הישראל, כולה אלמה לא פליגי דאינו חייב לפדותה. כולם מודים שהוא לא צריך לפדות אותה, כי הרי הוא מתחייב לה, כי בכתובה של ישראל כתוב שהוא יפדה אותה ויחזיר אותה אליו לאישה, אבל הוא הרי לא יכול להתחתן איתה. כבר בשעת התנאי שהוא כתב לה את הכתובה, הוא לא היה יכול להתחתן איתה, כי הרי אסורה עליו. וכן, בכהן שהתחתן, ונדר הנאה שאשתו תהיה אסורה בו בהנאה, במדיר אשת כהן נעמי, כולה אלמה לא פליגי דחייב לפדותה. שהוא כן יהיה חייב לפדות אותה. למה? כי כשהוא התחתן איתה, התחייב לה בכתובה שהוא יפדה אותה, הוא התחייב לה שהוא יפדה אותה ויחזיר אותה למדינתה, לא שיחזיר אותה אליו. כי בכל מקרה כשנפלת בשבי, היא נאסרת עליו. וגם בזמן שהוא פודה אותה, יכול לקיים את מה שהוא התחייב, שיחזיר אותה למדינתה. אפילו שהיא אסורה עליו, חוץ מזה שהיא נשבעת גם בזה שהיא מודרת הנאה. דהיינו שזה ממש דומה למקרה של אלמנה שהתחתנה לכהן גדול, שיש בנוסף לאיסור שהיא שבויה והיא אסורה לכהן גדול, גם איסור שהיא אלמנה שאסורה לכהן גדול. איפה הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע? כי פליגי באשת ישראל, שהוא הדיר אותה הנאה, במדיר אשת ישראל והיא נפלה בשבי. שכשהוא התחייב לה בכתובה שהוא יפדה אותה, הוא התחייב לה שהוא יחזיר אותה אליו לאישה. הוא היה יכול לקיים את התנאי של הכתובה, כי הרי הייתה מותרת עליו אז. אבל בשעה שהיא נשבט, היא מודרת הנאה ממנו, היא אסורה עליו, הוא לא יכול לקיים את התנאי שיחזיר אותה אליו. וזה הוויכוח. רבי אליעזר, אזיל בתר מעיקר, הולך לפי זמן החתונה, שאז הרי הוא היה יכול לקיים את התנאי שהוא יפדה אותה ויחזיר אותה אליו, אז לכן, אפילו שעכשיו הוא לא יכול להחזיר אותה אליו, הוא חייב לפדות אותה. הולכים אחרי ההתחלה. רבי יהושע, הוא סובר שהוא פטור מלפדות אותה, כי הוא לא הולך לפי הזמן של החתונה, הוא היה אזיל בתר בסוף, בשעה שהיא נשבית, שאז הוא לא יכול להחזיר אותה אליו, מכיוון שהוא הדיר אותה ממנו הנאה. זה ההסבר איך שאבאי יבאר את הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. רבה, הוא גם כן מתרץ את העמי, יכול להסביר את כל הברייתא לפי שיטתו. במקרה של אלמנה שהתחתנה לכהן גדול, שאסורה עליו עצם הרעיון שהיא אלמנה ואסורה לכהן גדול, או במקרה של ממזרת או נתינה שנשואה לישראל, שהייתה אסורה לישראל בעצם זה שהיא פסולי חיתון, בזה גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, כולם לא פליגי דיינו, חייב לפדותה. הוא פטור מלפדות אותה. למה? אם אנחנו מדברים פה על כהן שהתחתן, כהן גדול לאלמנה, אלמנה לכהן גדול, הסיבה למה הוא לא חייב לפדות אותה? כי הרי משהו מתחייב בכתובה, שאם היא תיפול בשבי הוא יפדה אותה ויחזיר אותה למדינתה, זה דווקא בתנאי שהסיבה שהיא אסורה עליו זה כי היא נשבית. אבל אם הסיבה שהיא אסורה עליו זה כי היא אלמנה והוא כהן גדול ואלמנה אסורה לכהן גדול, אז הוא לא יתחייב לפדות אותה. וגם בשעה שהוא התחתן איתה, וגם בשעה שהוא פודה אותה, הוא לא יכול שהתנאי יתקיים, משהו יתחייב לה, שאם היא תיפול בשבי הוא יפדה אותה, בתנאי שכל הסיבה שהיא אסורה עליו זה רק בגלל שנפלה בשבי, לכן הוא יחזיר אותה למדינתה. זאת יש פה באמת נקודה מעניינת, שהולכים אחרי הטעם, למה הוא הולך להחזיר אותה למדינתה ולא להתחתן איתה? הטעם הוא כי אסורה עליו כי נפלה בשבי, ולא כי אסורה עליו משום מסיבה אחרת, כי היא אלמנה והוא כהן גדול. וכאן הוא לא יכול לקיים את זה, כי הרי היא אסורה עליו גם בגלל שהיא אלמנה והוא כהן גדול, ואלמנה אסורה לכהן גדול. וכן ישראל שהתחתן עם אחת שאסורה עליו, ממזרת או נתינה, גם כן לא חייב לפדות אותה. ופשוט למה? כי הוא הרי התחייב שאם היא תיפול בשבי הוא יפדה אותה ויחזיר אותה אליו לאישה. אבל פה הוא לא יכול להחזיר אותה אליו לאישה, כי גם כשהוא התחתן איתה הייתה אסורה עליו. באיזה מקרה הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע? כי פליגי במדיר, במדיר הוויכוח. לא במקרה שהיא אסורה עליו בנוסף לשבויה בכהן, באיסור נוסף, או באיסור אחד, אחר, בישראל. או שהיא אלמנה לכהן גדול או ממזרת נתינה לישראל. אלא מדובר שהסיבה שהיא אסורה עליו זה בגלל שהוא הדיר אותה הנאה ממנו. בין אשת כהן ובין אשת ישראל. ונשבית. בזמן התנאי, דיינו מתי שהם התחתנו, גם הכהן וגם הישראל היו יכולים לקיים את התנאי, כי הרי לא היה אז עדיין את הנדר, היא הייתה מותרת על שניהם. כהן שהתחייב שאם היא תיפול בשבי הוא יפדה אותה ויחזיר אותה לגבולה למדינתה, אז הוא היה יכול לקיים את זה כמובן. וגם הישראל היה יכול לקיים שהוא יחזיר אותה אליו לאישה בזמן החתונה, בזמן התנאי. וכשכהן למשל מתחייב לאישה שהוא יחזיר אותה למדינתה, חלק מההתחייבות, כמו שאנחנו מוצאים בדבריו של רבא, זה שהוא יחזיר אותה למדינתה ולא יתחתן איתה, כי היא תהיה אסורה עליו רק בגלל שהיא נפלה בשבי ולא בגלל סיבה אחרת. בזמן החתונה באמת הוא היה יכול לקיים את זה, כי הרי לא היה שום סיבה אחרת שהיא אסורה עליו. אבל כשהיא נשבית והוא אסר אותה עליו בגלל נדר, אז באשת כהן הוא לא יכול לקיים בזמן שהוא פודה אותה, שהוא יחזיר אותה רק למדינתה ולא יתחתן איתה, בגלל שנפלה בשבי. זה לא רק בגלל שנפלה בשבי, אלא זה בגלל הנדר גם כן. במקרה כזה, הוא לא יכול לקיים את התנאי הזה, כי אסורה עליו גם בגלל הנדר, וגם באשת ישראל, כל שכן שהוא לא יכול לקיים כעת את התנאי, כי הוא התנאי איתה שהוא יחזיר אותה אליו לאישה, והוא לא יכול להחזיר אותה אליו לאישה, כי אסורה עליו בגלל הנדר. ובזה הוויכוח, רבי אליעזר, אזיל בתר מעיקר, הולך אחרי זמן הנישואין, שאז הרי הייתה מותרת עליו, כי לא היה עדיין את הנדר, לכן הוא חייב לפדות אותה. רבי יהושע אזיל בתר בסוף, אחרי הזמן שאחרי שנדרת הנדר שהיא אסורה עליו, ולכן הוא לא חייב לפדות אותה. למדנו במשנה שאם האישה נפלה בשבי, נשבית, הבעל חייב לפדותה וכו'. תנו רבנן ברייתא. אם היא נשבית בחיי בעלה ואחר כך מת בעלה, השאלה אם הירושים צריכים מהירושה לפדות אותה. אז תלוי. אם הכיר בבעלה שנודע לו שהיא נשבית בחייו, ולכן בחייו הוא התחייב לפדות אותה, יורשיו, היורשים חייבים לפדותה מהנכסים, מהירושה, כי הנכסים שלו השתעבדו לפדות אותה כשהוא עדיין היה חי. אבל אם לא נודע לו בחייו שהיא נשבית, לא הכיר בבעלה, אין יורשים חייבים לפדותה. כי הנכסים שלו לא השתעבדו לחיוב הזה. מספרת הגמרא, לוי סבר לנהוג כמו ההלכה הזאת, סבר למיבד עובדה, כאמתניתא, כמו הברייתא הזאת, שנודע לבעל שאשתו לא עלינו נפלה בשבי, לפני שהוא נפטר, הוא רצה לחייב את היורשים לפדות אותה. אמר לי רב, הכי אמר חביבי, דודי, רבי חייא, לתהלכתא כאמתניתא, ההלכה לא כמו הברייתא הזאת, אלא כמו ברייתא אחרת, כעד אתניא. אם נשבית, נפלה בשבי לאחר מיתת בעלה, אין היתומים חייבים לפדותה. בינתיים זה לא סותר את מה שאמרנו בבית הקודם. ולא עוד, אלא אפילו נשבית בחיי בעלה. ואחר כך מת בעלה, ולא מחלקים כאן אם נודע לו לפני שהוא מת או לא נודע לו לפני שהוא מת, אין היתומים חייבים לפדותה. למה? שאין אני קורא בה, מה שכתוב בכתובה, שהוא מתחייב לפדות אותה ולא אחזיר אותה אליו לאישה ועוד פינח לאינטו, לאינטו. אז רואים, אף על פי שבעלה בחייו נודע שהיא נפלה בשבי, אבל מכיוון שהוא מת והוא לא יכול להחזיר אותה לאישה, אז לא, היורשים לא צריכים לפדות אותה. תנו רבנן ברייתא, אם אשתו לא עלינו נשבית, והשובים היו מבקשים ממנו שישלם עד פי 10 בדמיה, ואפילו יותר ממה שהיא שווה להימחר כשפחה. פעם ראשונה שנשבית, פודע. הוא לא יכול לומר, אני אגרש אותה, והיא תפדה את עצמה עם הכסף של הכתובה. מכאן ואילך, אם אחר כך היא נשבית שוב פעם אחרי שהוא פדע אותה, זה תלוי ברצונו. רצה פודע, רצה אינו פודע. אפילו אם זה כדי שוויה. חכמים חייבו אותה לפדות, חייבו אותו לפדות אותה רק פעם אחת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו פעם ראשונה אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם, שהשבעים לא יתרגלו לדרוש יותר מכדי דמיהם, וגם בעל לא יפדה את אשתו יותר מכמה שהיא שווה. מדייקת הגמרא שדעתו של רבן שמעון בן גמליאל הבכדי דמיהן, אם השבעים דורשים את השווי כמה שבאמת היא שווה, פודים, אף על גב, דפרקונה, יותר על כתובתה. אפילו שמבקשים כדי לפדות אותה יותר מהשווי של הכתובה, כלומר, הכתובה זה 200 זוז, מבקשים 300 זוז, אף על פי כן, אם זה השווי שלה, פודה אותה. שואלת הגמרא מברייתא אחרת, ורמין היא, בעל שאשתו נשבית. והיו מבקשים ממנו עד 10 בכתובתה, פי 10, ממה שהתחייב לה בכתובה. פעם ראשונה שנשבית, פודע מכאן ואילך, אם הוא רוצה. רצה פודע, רצה אינו פודע. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הממון שדורשים בשביל לפדות אותה פרקונה, היה פרקונה כנגד מה שהתחייב לה בכתובתה, חייב לפדות אותה, פודע. אם לאו, אם מבקשים פדיון עליה יותר מהכתובה, אינו פודה. כי הרי החיוב לבדות אותה זה תנאי כתובה. לא יכול להיות שהתנאי של הכתובה יהיה יותר מהכתובה עצמה. מתרץ את הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל, תרי קולי איטלי. יש לו שתי קולות. קולה ראשונה, שלא פודים אותה יותר מכמה שהיא שווה בשוק, כשפחה. וקולה שנייה, שאם השווי שלה בשוק הוא יותר מכתובתה, הוא לא צריך לבדות אותה יותר מאשר מה שהוא התחייב לה בכתובה. זאת אומרת, בעצם הוא הולך לכולה בשני הדברים. זאת אומרת, הוא חייב לבדות אותה רק כדי דמיה, ולא יותר ממה שהוא התחייב הסכום שהוא מחויב לה בכתובה. על פי הגמרא שלנו, מבאר רבי ישראל יעקב אלגזי, זכר צדיק קדוש לברכה, את הנוסח שאנחנו אומרים בשיר הידוע מתוך ההגדה של פסח, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. עם ישראל הם רעייתו, כביכול אשתו של הקדוש ברוך הוא, כל מה שמובע בהרבה מקומות. ועם ישראל נפלו בשבי בין אומות העולם למצרים. והקדוש ברוך הוא כביכול מחויב לנו בתנאי כתובה לפדות אותנו מהשבי. ולכן הוא גאל אותנו ממצרים. אבל, אומר הבעל ההגדה, הרי לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא אנחנו נפלנו בשבי כבר פעם שנייה ושלישית ורביעית. ארבע גלויות גלו עם ישראל, כמו שמובא במדרש. וגם על כל ארבע גלויות האלה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שהוא יגאל אותנו, שזה מרומז. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, שזה מרמז גם על ארבע גלויות, כמו שהמדרש רבה על ספר בראשית פרשה ממדה לדות יוטט מובה. ועל זה הקדוש ברוך הוא כביכול לא מחויב לפדות אותנו. רק למה בכל זאת? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח מצד החיוב שהבעל מחויב לפדות את אשתו, היה מספיק שיפדה אותנו רק ממצרים. אבל הוא הבטיח, וגם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, המילה וגם באה לרבות את כל הארבע גלויות, והיא, ההבטחה הזאת שמרבים אותה במילה וגם, שהקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותנו בכל הארבע גלויות, שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, שאז גם בלי ההבטחה הקדוש ברוך הוא היה מחויב לפדות אותנו, כי אנחנו כביכול כמו רעייתו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והיא ההבטחה הזאת גורמת שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כי הוא הבטיח לאברהם אבינו וגם את הגוי, שזה בא לרבות על כל ארבע גלויות. במשנה למדנו שהבעל מחויב לפרנס את אשתו, וגם כשהוא מת והבנים יורשים אותו, מהנכסים של הירושה הם צריכים לפרנס את האלמנה. והרפואה שלה זה חלק מהמזונות. לכן אם לקטה, אז אם הוא חי, חייב לרפותה. מביאה גמרא ברייתא, תנו רבנן, שאם הוא נפטר והבנים ירשו אותו, והאלמנה ניזונת מנכסי יתומים, והיא צריכה רפואה, אז לפי התנא הראשון הרי כמזונות, והם צריכים לרפא אותה כמה שיעלה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, תלוי. רפואה שיש לה קצבה, שהיא לא כל הזמן חולה ואפשר לרפא אותה, ככה רש"י מבאר, נתרפאת מכתובתה. זאת אומרת, מהסכום שבעלה התחייב לכתובה, אם הוא ימות, כמה הכתובה שמקבלת מנכסיו, מזה משלמים את תוצאות הרפואה. כי זה לא כמו מזונות שמקבלת בנוסף לכתובה. כי הרי מזונות, אין להם קצבה. כמה שהיא צריכה. אז לכן, רפואה שיש לה קצבה זה לא כמו מזונות, לכן את הרפואה הזאת היא לא מקבלת כתוספת לכתובה, אלא היא צריכה לרפא את עצמה מהסכום של הכתובה. אבל רפואה שאין לה קצבה, דיינו שהיא חולה לא עלינו כל הזמן, תדיר כמו שרש"י מבאר, הרי היא כמזונות, וצריכים להוציא מהנכסים של בעלה עד ש... תהיה בריאה, עד שתסתיים הירושה הזאת, עד שיסתיימו הנכסים. אמר רבי יוחנן, שהוא היה הרב של ארץ ישראל, בית דין בארץ ישראל עשו הקזה דם בארץ ישראל, כמו רפואה שאין לה קצבה, כי היה המנהג להקיז דם הרבה פעמים, זה כמו מזונות, ולכן, מכיוון שזה דבר שאין לו קצבה, אז זה מנכסי הירושה של היתומים. אבל במקומות אחרים, שמקיזים דם, ומוציאים דם פעמיים או שלוש פעמים בשנה, זה דבר שיש לו קצבה, זה היא הייתה צריכה לקחת מהכספים של הכתובה. מספרת הגמרא, קרייבי דרבי יוחנן, קרוביו של רבי יוחנן, הווה להו איתת אבא, מי מפרנסים את אשת אביהם, מהירושה שהם ירשו מהאבא. דאבה צריכה רפואה כל יום, היא הייתה צריכה רפואה כל הזמן, רפואה שאין לה קצבה, זה מגיע מהירושה. עתו לקמי דרבי יוחנן, הם באו לבקש ממנו יצא, איך הם לא יצטרכו לשלם לתוספת של רפואה. אז רבי יוחנן אמר לו, איזילו קוצו לימידה לרופא. לכו לרופא, שיקבל על עצמו לרפא אותה כל החיים שלה בסכום מסוים, ועל ידי זה יהיה לה רפואה בסכום קצוב, ואז זה לא כמו מזונות שהסכום שלהם לא קצוב, היא לא תוכל לקבל את זה מהנכסים, אלא תצטרך לשלם את זה מהכתובה של עצמה. אחרי שהוא נתן להם את ההצעה הזאת, אמר רבי יוחנן, הרי כתוב, אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, אל תלמד אדם מה לטעום בפני הדיינים, ואנחנו עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. מתחרט, שואלת הגמרא, מה הוא סבר בהתחלה, מעיקר מה סבר, ולבסוף מה סבר כשהוא התחרט? מעיקר, בהתחלה הוא סבר, ומבשרך לא תתעלם, הכוונה מקרובך שהוא כמו בשרך, אל תעלים ממנו דבר שאתה יודע שהוא יכול להרוויח על ידי זה. לבסוף כשהוא התחרט סבר, נכון, אבל אדם חשוב, שני, צריך יותר להיזהר, לא להשיא עצה לקרובותיו איך להיפטר מהתשלומים. אומרת המשנה, הרי יש שתי התחייבויות שבעל מתחייב לאשתו בכתובה, בין יתר ההתחייבויות. יש התחייבות, מה שנקרא כתובת בנין דחרין, שכשהם מתחתנים, האבא של האישה, של הכלה, מסתפק אם לתת הרבה נדוניה לביתו, כי הוא חושש שזה יעבור למשפחות אחרות. הוא רוצה להשקיע במשפחה שלו. הוא פוחד שהבת שלו, שהיא מתחתנת כעת עם הבעל הזה, אולי לא תהיה האישה היחידה שלו, אולי כשהיא תמות, מתחתן עם אישה אחרת, ואז יהיה לו בנים גם מאישה אחרת. ואז כשהבת של האבא, זאת אומרת, כשהאישה הראשונה תמות, הבעל יורש אותה. וגם את כל הנדוניה שהביאה מבית אביה. ולאחר מכן, כשהבעל הזה ימות, כל הבנים שלו ירשו אותו. לא רק הבנים מהאישה הראשונה, אלא גם הבנים מהאישה השנייה. ולכן הוא נמנע מלתת מדי הרבה נדוניה, כי הוא יודע שזה יעבור למשפחה אחרת, לבנים של האישה השנייה. והוא לא מעוניין בזה. וזה יכול למנוע ממנו מלתת הרבה נדוניה. וחכמים רצו שהוא כן ייתן הרבה נדוניה. לעזור לזוג שכעת מתחתנים. לכן נתנו לו התחייבות בכתובה שהבנים הזכרים שיוולדו מהאישה הראשונה הם אלה שיקבלו את כל מה שהנדוניה שאבא שלה מכניס כעת, הם אלה שירשו את זה. ורק לאחר מכן יחלקו את שאר הירושה בין כל האחים. גם אם הוא לא כתב לה בכתובה את התנאי הזה שבנים זכרים, בנין דחרין דייביין לכי מיני, שיולך ממני, אינון ירטון כסף כתובתך, הם ירשו את הכסף של הכתובה שלך, כל הנדוניה, יתר על חולקאון די מאחרון, חוץ מה שהם יחלקו אחרי זה עם האחים את שער הירושה. אף על פי שהוא לא התחייב את זה בכתובה, הוא חייב לקיים את התנאי הזה. כי כל הנכסים שלו משועבדים לזה, שהוא תנאי בדין, שהבעל מתחייב לאשתו גם אם הוא לא אמר את זה, זה בעל כורחו. יש דבר נוסף, התחייבות נוספת, שהבעל מתחייב בכתובה. שהוא מתחייב לאישה שאם הבנות שיוולדו לה ממנו יתייתמו, והרי הירושה הולכת לבנים. מה עם הבנות? הן יהיו ניזונות מהירושה של הבנים. גם אם הוא לא כתב לה את זה, בנן נוקבן, בנות נקבות, דייביין לחימיני, ישבי לך ממני, יאביין יתבן בביתי, ישבו בביתי, ומתזנן מנכסי, יהיה להם מזונות מהנכסים שנפלו בירושה לבנים, מהנכסים שלי, עד מתי? עד תלקחון לגוברין, עד שמתחתנו. אף על פי שהוא לא התחייב לה את זה מפורש בכתובה, הוא חייב לקיים את התנאי הזה, והנכסים שלו משועבדים לזה, שהוא תנאי בדין, כל אחד מתחייב, בין אם הוא כתב את זה ובין אם לא. דבר נוסף, אומרת המשנה, הבעל מתחייב שאם אשתו תהיה אלמנה, היא תתפרנס מהנכסים שלו. היורשים יהיו חייבים לפרנס אותה. וגם אם הוא לא כתב לה את זה, את תהי יתווה ביתי, את תהי יושבת בביתי אחרי שהיא תתאלמן, או מתאזנה מנכסיי כל ימי מאיגר אלמנותך בביתי, ותהי ניזונת מנכסיי כל זמן שתהי אלמנה בביתו, אף על פי שהוא לא התחייב את זה מפורש בכתובה, הוא חייב לקיים את התנאי הזה, לפי שגם הוא תנאי בית דין. הבעל מתחייב לאשתו, בעל כורחו, לפרנס אותה מהירושה. זאת אומרת, היורשים יצטרכו לפרנס אותה מהירושה. מוסיפה המשנה, כך היו אנשי ירושלים כותבים, שהיא תהיה ניזונת כל ימי אלמנותה מנכסיו. גם אנשי גליל היו כותבים כמו אנשי ירושלים, אבל אנשי יהודה היו כותבים בכתובה שהיא תקבל מזונות מנכסיו כשתהיה אלמנה עד שירצו היורשים ניתן לך כתובתך. זאת אומרת, תתקבלי מזונות מהירושה עד שהיורשים יחליטו לתת לך את הכתובה, מה שהתחייבתי לך בכתובה. לפיכך, אם רצו יורשים, נותנים לה כתובתה, נותנים לה דמי כתובתה ופותרים אותם לקבל מזונות, כי הוא התחייב לתת לה מזונות רק עד שהיא תקבל את הכתובה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה התקינו חכמים? כתובת בנין דכרין, התקנה הראשונה שאמרנו במשנה, שכל הנדוניה שאבא נותן לביתו, ירשו רק הבנים ממנה ולא מאישה אחרת, כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לביתו כבנו, ייתן לנדוניה יפה ונכסים רבים כמו שהוא נותן לבנו, שבנו הוא יודע שמי שירש אותו זה רק הבנים של בנו, גם לביתו הוא ייתן, כי הוא ידע שמי שירש את ביתו זה רק הבנים ממנה, אז הוא ייתן בעין יפה. שואלת הגמרא, הרי התורה אומרת שהבנים יורשים, ומי כמידי, וכי יש דבר כזה דרחמנה, אמר, התורה אומרת, ברא לירות, ברת הלא תירות, שאם יש בנים ובנות, הבנים הם אלה שיורשים. והתורה בננו מתקנה לתירות ברתה, באים חכמים ומתקנים שדווקא הבנות במידה מסוימת ירשו, כי הבנים של הבנות הם אלה שמקבלים את הירושה, מה שה... זאת אומרת, האבא מוריש את הירושה שלו לבת, בתנאי שהבנים של הבת הזאת הם אלה שירשו, ולא מאישה אחרת. בעצם זה יוצא ש... הירושה של אבי הבת עוברת לנכדים שלו מהבת, בעצם יוצא שכאילו הבת יורשת. ותרץ את הגמרא, זה שהאבא צריך לתת נדוניה לבת שלו, נמי דאורייתא הוא. גם את זה אנחנו מוצאים בפסוקים של הנביא. הפסוק אומר, בירמיהו, קחו נשים, והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לאנשים. בשלמה זה מובן שדרך איש לחזר אחר אישה. אז בנים בידי קיימי שיחזר להם להביא להם אישה. אלא בנתי, הרי אין דרך אישה לחזר אחר איש. מקיימם בידי? איך הוא ייתן אותן לאנשים? אלא כמה שמלן הפסוק הזה בא ללמד אותנו. דן, הלבשה, שייתן לה בגדים, וניחסה, ייתן לה כסות, ונעתיב לה מידי, ייתן לה נכסים בנדוניה, כי איך ידקפצי עלה, ואז יבואו עליה, ואת תונס ולה והתחתנו איתה. ועד כמה נותן האבא מהנכסים שלו לביתו? אביי ורב אדם ריטרוויו, אמרו שניהם, עד לאיסור נכסי, עד עשירית מנכסיו. שואלת הגמרא, אם הסיבה שאנחנו נותנים רק לבנים שיוולדו מהאישה הזאת, את הנדוניה שאבא שלה נתן לה, אז אם כן ואימא, דאב, הנדוניה שאבא נתן לביתו, הבנים שיוולדו ממנה לירות, אבל הכתובה שהיא אמורה לקבל, שזה מנה או 200, ותוספת שהוא התחייב לה. אולי נאמר שזה דבר שהבעל נותן, זה הבנים שיוולדו ממנה לא לירות, כי אין פה שום סיבה שדווקא הבנים ממנה ירשו, אלא מכל אנשים, כל הבנים של אותו בעל ירשו את זה בשווה. תרץ את הגמרא, אם כן, שהבנים שיוולדו ממנה ירשו רק את הנדוניה שאבא שלה הביא, ולא את הכתובה שהבעל מתחייב לה. הבנה ממנה ולא כתב. אבא גם ימנע מלכתוב ולתת לדוניה לביתו. כך טבע העולם. תמיד בן אדם נותן, אם השני גם נותן. שואלת הגמרא ואימא, אולי נאמר, איך דכתב אב, אם אבא כותב שנותן את הנכסים לביתו, אז לכתוב בעל שהבנים של יוולדו ממנה ירשו את הכתובה שלה. זאת אומרת, הוא הרי מתחייב לכתובה. מנה, 200 ועוד תוספת. אם יש לה חוץ מזה גם נדוניה שאבא שלה הביא לה, ואז אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שאת הנדוניה הזאת, הבנים שיוולדו ממנה ירשו, אז הבעל גם כותב שהבנים ירשו את הכתובה שהוא נותן, הבנים שיוולדו ממנה דווקא. אבל איך הדי לא כתב אב, אם אבא לא כתב? זאת אומרת, אבא לא הביא נדוניה, לא לכתוב בעל, שאבא בעל לא יצטרך לתת דווקא את הכתובה לבנים שיוולדו מהאישה הזאת. תרץ סגמה, באמת אין סיבה לתקן שהבנים שיוולדו דווקא ממנה יקבלו את הכתובה שלה. אבל במקרה כזה שהאבא לא נתן נדוניה, כי הרי כל הסיבה שעושים את זה זה רק בשביל לעודד את האבא שיכתוב נדוניה וייתן נדוניה גדולה. אבל לא חילקו חכמים, לא פלוג רבנן. כיוון שרוב האבות נותנים נכסים לבנותיהם, כן כותבים, רוצים שזה ילך דווקא לבנים שיוולדו מבנותיהם, ולכן תקנו גם שהבעל יתחייב שהכתובה תלך לבנים שיוולדו מהאישה הזאת, אז כבר כל הכתובות הולכים לבנים הזכרים שנולדו מהאישה הזאת. שואלת הגמרא, בת בין הבנים נמי תאירות? זאת אומרת, אדם שהיה נשוי לשתי נשים, אישה אחת נולדו לו בנים, ואישה אחרת נולדה בת. אז נאמר שאת הנדוניה שאבא של אותה אישה שנולדה בת, הנדוניה שהוא הביא, הבת הזאת היא זאת שתירש. הרי מה אנחנו אומרים? כל הסיבה שאנחנו, שתקנו כתובת בנין דחרין, בנים זכרים, זה בשביל שהאבא יכתוב נדוניה וייתן לביתו כשהיא מתחתנת, הוא יודע שזה יישאר במשפחה שלו, זה יישאר לנכדים שלו מהבת שלו, וזה לא ילך לבנים של החתן מאישה אחרת. אז אם האישה הזאת לא יהיו לה חלילה בנים, יהיה לה רק בת, במקרה כזה היא לא יורשת, כי זה כתובת בנין דחרין, זה של בנים סחרים. למה לא נאמר שגם אם יהיה לה רק בת, הבת הזאת תירש? הגמרא, כי החכמים תקנו שכתובת בנין נחרין יהיה כמו ירושה, כנחלה שווינו רבנה. כמו שכל ירושה, אם יש בנים, אז רק הם יורשים, ככה גם כאן. שואלת הגמרא, ואם זה בת בין הבנות, דיינו, יש לו מהאישה הזאת, שהוא נתן הכתובת בנין דחרין, יש לו בת אחת, ומאישה אחרת יש לו כמה בנות. אז אולי נאמר שבמקרה כזה, שהרי כשיש רק בנות, אז כמובן שהבנות יורשות. אז אנ נתקן שיהיה כמו כתובת בנין דכרין, שיהיה בבת גם כן, כמו שיש בבנים, שהבת שתיוולד מהאישה הזאת, שאבא שלה נתן לה נדוניה, הבת הזאת היא תירש את הנדוניה, והיא תירש את הכתובה המיוחדת של אמא שלה, חוץ מהירושה, משאר הירושה. עונה הגמרא, חכמים לא חילקו במקרה שיש בת בין בנים לבין מקרה של בת בין בנות, לא פלוג רבנן. בכל מקרה תקנו שכל הכתובה של התנאי הזה של, של כתובת בנין דכרין יהיה רק במקרה של בנים זכרים. שואלת הגמרא, ותגבי ממטלטלי, למה כתובת בנין דכרין הבנים שנולדו מהאישה הזאת שאבא שלה נתן נדוניה מקבלים את הכתובה שלה ואת נדוניה שלה רק מקרקעות, שיקבלו גם אם יש רק מטלטלים? שואלת הגמרא, הרי בדף צדיק א' נאמר, תנאי נוסף כדי שהבנים של האישה הזאת יקבלו את הנדוניה שלה ואת הכתובה שלה, זה בתנאי שתתקיים מצוות ירושה גם אחרי שהבנים יקבלו את הנדוניה וכתובת אימם, מה שנקרא כתובת בנין דכרין. דהיינו, נאמר אדם מתחתן עם שתי נשים, והבנים של כל אחת מהנשים אמורים לקבל את הנדוניה שהאבא של האישה הזאת הכניס ואת הכתובה שלה, ואתה הולך ובודק את כל הירושה, ואתה רואה שבעצם אם תיתן לבנים מהאישה הזאת ולבנים מהאישה הזאת את הכתובת בנין דכרין שלהם, את הנדוניה והכתובה של אימם, זה כבר כל הירושה, לא יישאר להם אפילו מותר דינר לקיים ירושה שווה ושווה בין כל הבנים. אז לא נותנים כתובת בנין דכרין. שואלת הגמרא, למה? ואימא, אף אגב דלקה מותר דינר, בכל זאת ייתנו להם כתובת בנין דכרין. תרצת הגמרא, הרי זו תקנה שהיא קצת עוקרת את הדין התורה. דין תורה, אדם שעוזב את העולם, הבנים כולם יורשים את נכסיו בשווה. במקום שאתה תעשה כתובת בנין דכרין בכל הנכסים, דקה מתעקרה נחלה דאורייתא, הירושה מהתורה נעקרת, ששום דבר לא יורשים כל הבנים בשווה. מקרה כזה לא תקינו רבנן. הרמים לא תקנו כתובת בנין דכרין, הם לא רצו לעקור לגמרי את הירושה של התורה. לכן, אם יש מותר, נשאר דינר לחלק אותו בין כל הבנים, כמו דין ירושה רגיל, אז תקנו חכמים גם כתובת בנין דכרין, שהבנים ירשו כתובת אימם. אבל אם לא, לא תקנו. עד כאן דף נ"ב.